כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 23 במרס 2021 והיום בעולם.
Israels vierte Parlamentswahl in zwei Jahren. Enges Rennen für Netanyahu.
Israel is holding yet another national election Tuesday. It's fourth in 2 years, which
Israelis head to the polls for the fourth time in just 2 years. Voters face a choice: long-standing Prime Minister Benjamin Netanyahu or one of several challengers seeking to oust him. But will the outcome be another shaky coalition?
ברחבי העולם עוקבים בעניין אחר יום הבחירות בישראל ותוהים איך קרה שדווקא אומת ההייטק והחיסונים נקלעה למשבר פוליטי מתמשך שמתאים יותר לרפובליקת בננות. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מודיעה על סגר חג הפסחה.
Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage.
מ-1 באפריל עד 3 באפריל אנחנו מכריזים על ימי מנוחה שכוללים הגבלות מגע חמורות. מ-1 עד 5 באפריל תיאסר כל התכנסות. המשמעות היא שבחמשת הימים האלה אנחנו נשארים בבית. מניין המתים בגרמניה הולך ועולה, ועומד עכשיו על כ-75,000. עוד אירוע ירי קשה באמריקה, הפעם במרקול בעיר בולדר שבקולורדו.
Our hearts of this community go out to the victims of this horrific incident. We know of 10 fatalities at the scene, including one of our Boulder PD officers by the name of Eric Talley.
הלב יוצא למשפחות ההרוגים, אומרת מפקדת המשטרה. יש 10 הרוגים בזירה, כולל שוטר אחד, אריק טלי. אדם אחד נעצר. נסיבות הירי עדיין לא ידועות. שר החוץ של ארצות הברית, אנטוני בלינקין, מגיע לבריסל לפגישה עם שרי החוץ של ברית נאטו, עם גישה חדשה לפוליטיקה העולמית.
I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance, which has been the cornerstone of peace, prosperity, stability for the transatlantic community.
באתי לכאן להביע את המחויבות היציבה של ארצות הברית לברית, אבן פינה לשלום וסגסוג בקהילה הצפון אטלנטית זה יותר מ-70 שנה. באתי לבריסל משום שארצות הברית רוצה לבנות את השותפויות שלה בראש ובראשונה עם בעלות בריתנו בנאטו. בקרוב אתגר גדול לארצות הברית מול חברה חשובה בברית נאטו, טורקיה. כך מגלה החוקר האמריקני איין ברמר.
The big news is that Erdogan is about to face another diplomatic challenge, which is from the United States, as I've heard from the White House that President Biden is going to recognize the 1915 killing of Armenians under the Ottomans' rule as a genocide.
Erdogan התמודד עם אתגר דיפלומטי חדש. הנשיא ביידן יכיר ברצח הארמנים תחת האימפריה העות'מאנית, רצח עם. וגם ברקע קרובי משפחתה של הזמרת המנוחה הרטה פרנקלין שמוכים נגד סדרה בהפקת National Geographic על סיפור חייה. בראש המוכים נכדתה גרייס.
As the immediate family, we feel that it's important to be involved with any biopic of my grandma's life, as it's hard to get any accurate depiction of anyone's life without speaking to the ones closest to them. During the process of writing, directing, and filming this movie, we reached out to Genius as a family on multiple occasions where we've been disrespected and told that we will not be worked with.
כקרובי המשפחה המיידית של הרטה פרנקלין, אנחנו דורשים שידברו איתנו כשמפיקים אודותי הסדרה, שכן אי אפשר לאסוף מידע לקראת סרט כזה בלי להתייעץ עם קרובי המשפחה המיידית. במהלך הפקת הסדרה ניסינו ליצור קשר עם היוצרים באין ספור הזדמנויות, התייחסו אלינו בחוסר כבוד ואמרו לנו שלא יעבדו איתנו. התוצאה תהיה אין ספור אי דיוקים על חייה של סבתי. אנא, אל תצפו בסדרה הזו. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק נדב רוזנצוויג, בביצוע הטכני קרן בר ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, אנחנו פותחים במקרה שני של רצח המוני בארצות הברית בתוך שבוע. 10 בני אדם נהרגו במתקפת ירי במרקול בעיר בולדר שבקולורדו. בין ההרוגים גם שוטר אחד. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
החשוד בירי נתפס והוא נמצא בידי המשטרה, ולמניע למעשים האלה עדיין לא ידוע.
כן, עדיין לא נמסר כל מידע בנוגע למניע. מה שאנחנו רק יודעים זה שזה היה אירוע שני של רצח המוני אחרי מה שראינו באטלנטה בשבוע שעבר. וזה דווקא אחרי תקופה די ארוכה שבה ארצות הברית קצת נרגעה מאירועי הירי ההמוניים האלה. האמת, ככל הנראה, בגלל שפשוט לא היו אירועים המוניים וכינוסים המוניים בגלל הקורונה. האירוע הזה מתרחש בעיר בולדר בקולורדו, בתוך חנות מרקול גדולה, כאשר אדם נכנס שוב עם אותו רובה ידוע לשמצה ה-AR-15, איזושהי גרסה אזרחית של קלצ'ניקוב, ומתחיל לירות לכל עבר, כך נשמע אחד מעדי הראייה.
I just heard a big bang, and I was like, it's kind of weird. Like, I didn't know if it was like a gunshot or whatever, but it was like probably 3 seconds before we heard another, just like bang, 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 and I immediately sprinted over to her and was like, hey, we gotta get out of here. And like,
see the shooter?
No, we didn't see him, but we saw people like running towards us, like towards the back, because I think that
was the שמענו יריות, בנג, 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 רצתי אל בת זוגי ואמרתי, אנחנו חייבים לברוח מכאן מיד, לא ראיתי את היורה, מספר אותו עד ראייה. הוא ירה ומה שנראה לכל עבר, לא היה ברור אם הוא מכוון לעבר אנשים מסוימים או לא. מה שכן ברור זה שהאירוע הזה היה יחסית קצר ומאוד מאוד קטלני. בסיומו נספרו גם במגרש החנייה וגם בתוך המרקול לא פחות מ-10 גופות של קורבנות, אחד מהם שוטר במשטרת קולורדו. הנה דברים שאומרת מריס הרולד, הצ'יף במשטרת בולדר.
Our hearts of this community go out to the victims of this horrific incident. We know of 10 fatalities at the scene, including one of our Boulder PD officers by the name of Eric Talley. We will be here working night and day. We have one suspect in custody. I want to reassure the community that they are safe and that we will try to do our best over the next few hours to identify the victims.
אני רוצה להבטיח לקהילה שכולם בטוחים כעת, אומרת צ'יף מריס הרולד, וזה לא היה מובן מאליו, מכיוון שהאירוע הזה נמשך כמה שעות עד שהמשטרה באמת הגיעה למסקנה שהוא הסתיים, שרק אדם אחד עמד מאחורי מסע הירי הזה. הם סרקו משך שעות ארוכות את מגרש החנייה ואת החנות, עד שבסופו של דבר התירו לקונים ולעובדים בחנות לצאת, כמו באותה סצנה שאנחנו מכירים ממקרי רצח המוני אחרים, יוצאים בטור ארוך, ידיים באוויר, מבוהלים ומפוחדים, מחפשים אולי להתאחד עם בני המשפחה אחרי החוויה הטראומטית שהם עברו. שאלה גדולה עדיין היא, מה עמד מאחורי מסע הרצח הזה, מה החשוד הזה שראינו אותו מוצא באזיקים, פצוע ככל הנראה קלות, מדמם ברגלו, מה עבר לו בראש כאשר הוא בא עם הרובה לאותה חנות. הנה דברים שאומר התובע המחוזי של בולדר, מייקל דוארטי.
I promise the victims and the people of the state of Colorado that we will secure justice and do everything we must do to get justice in this case. As I mentioned, the shooter is currently in custody. He was injured. With an eye towards the prosecution of that case, we're going to be very careful about the crime scene and how we go about this investigation. We owe it to the families of all the victims, each and every one of them, to ensure that justice is done. And I promise you that is our commitment, and we will work tirelessly to get there.
אני מבטיח שאנחנו נעשה צדק ונביא צדק, ובשם הצדק הזה כנראה התובע המחוזי אינו רוצה למסור פרטים כלשהם על החשוד או על החקירה. אנחנו מצפים אגב לעוד מסיבת עיתונאים של המשטרה ושל התביעה כאשר יעלה הבוקר בקולורדו, אולי אז נדע פרטים נוספים על הרוצח ועל המניע שלו.
ובסופו של דבר מדובר כמובן גם בסוגיה של מדיניות ושינוי מדיניות. שמענו לאורך הלילה שהנשיא ביידן כמובן עקב אחר הדיווחים שמגיעים בקולורדו. יש לו חלון הזדמנויות, צריך לומר, די מצומצם, כי סביר להניח שבעוד שנה וחצי הוא יאבד את הרוב באחד מבתי המחוקקים, קרוב לוודאי שבסנאט, כרגיל במידה רבה. האם הוא מתכוון לנצל את חלון הזמן הזה לעשות, לחולל איזשהו שינוי בתחום הזה של תפוצת הנשק בארצות הברית?
במילה אחת, לא. ברור שהאג'נדה הדמוקרטית והאג'נדה של ג'ו ביידן מאמינה בחקיקה בתחום תפוצת הנשק לאנשים. אגב, לא לקחת מהאנשים את הרובים בהכרח, אבל לסגור חורים בתחום הרישוי ובדיקות הרקע, לצמצם את סוגי הנשק שאפשר לרכוש כדי שרובים כמו ה-AR-15 לא יסתובבו חופשי, ודאי שלא כאשר הם מוסבים לרובים אוטומטיים, כפי שהיה במקרים אחרים. אבל זה לא נמצא בסדר העדיפויות של הנשיא ביידן כרגע, ובהחלט יש חלון מאוד מצומצם כמו שציינת, ובחלון הזה ג'ו ביידן מתכוון לעסוק בחבילת הסיוע הענקית שלו שהוא רק הביר, באקלים, בתשתיות, בהגירה. אין לו שום מקום לחקיקה דרמטית בתחום הנשק, וזה יהיה דרמטי כי ההתנגדות היא מאוד חזקה בצד הרפובליקני, לכן סביר שלא נראה שום שינוי.
זירה אחרת שבה אנחנו כן רואים שינוי אמריקני היא כמובן הזירה הבינלאומית. שר החוץ של ארצות הברית מגיע לבריסל כדי להתחיל את היחסים עם ברית נאטו. הדברים ששומעים שם באירופה ממנו הם כמובן כמוסיקה לאוזניהם של האירופים. מאוד מאוד מרוצים משר החוץ החדש.
בוודאי, ומהמדיניות החדשה של הממשל אחרי 4 שנים של טראמפ, שבעצם באופן הכי מוצהר שיש, הוא החליט להפנות עורף לברית נאטו, שבה ארצות הברית היא כמובן חברה בכירה. היו לו טענות לגבי העובדה שהם לא משתתפים כספית באופן מספק, היה לו איזושהי פרשנות מצמצמת של האופן שבו מממנים את נאטו, הוא לא אהב את שיתוף הפעולה איתם, הם גם לא אהבו אותו, ולכן הנקודות האלה, ארצות הברית ונאטו יצאו מ4 השנים האלה די חבולות. עכשיו טוני בלינקן, שר החוץ, מגיע לבריסל במטרה לאחות את הקרעים, להגיד אנחנו רוצים לשתף פעולה, לשתף פעולה בענייני אפגניסטן, אנחנו רוצים לשתף פעולה בענייני טורקיה, בענייני רוסיה, יש הרבה דברים שעל הפרק, אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד. הנה דברים שאמר בלינקן כשהגיע לבריסל.
I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance, which has been the cornerstone of peace, prosperity, stability for the transatlantic community for more than 70 years. And I've come to Brussels because the United States wants to rebuild our partnerships, first and foremost, with our NATO allies.
ארצות הברית רוצה לבנות מחדש את הברית שלנו, בראש ובראשונה עם בנות בריתנו בנאטו, מבטיח טוני בלינקן. יש הרבה דברים שעומדים על הפרק, והאירופים ישמחו לשתף פעולה עם ארצות הברית. עכשיו, אגב, הם לא מסכימים על הכל, גם לא בנוגע למלחמה המשותפת באפגניסטן, לא בנוגע לקו הנפט, צינור הנפט בין גרמניה לרוסיה. יש דברים שהם גם במחלוקת, וזה לא השתנה, אבל האווירה היא שרוצים לעבוד ביחד, ואולי קצת למחוק את הרושם של 4 השנים האחרונות.
לעבוד ביחד, אבל לא בטוח שלעבוד קרוב עם כולם. היום אנחנו שומעים על כך שאצל האמריקנים יש מי ששוקלים, אם לא כבר החליטו להכיר ברצח העם הארמני, שואת העם הארמני, להכיר ברצח עם, וזה כמובן עלול לדרדר את היחסים בין ארצות הברית לטורקיה.
כן, וזה היה שיקול כל השנים שמנע מממשלים אמריקנים בזה אחר זה להכיר בעובדה שהיה רצח עם של האוטומנים כלפי הארמנים בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ואפילו הנשיא אובמה, כאשר היה עליו לחץ לעשות את זה, סירב בסופו של דבר מתוך חשש שזה יחבל ביחסים עם טורקיה. עכשיו ישנם דיווחים שהממשל הולך לשנות את הכיוון ואכן להכיר ברצח העם הארמני. אנחנו מציינים כמובן בחודש הבא, בחודש אפריל, את יום השנה, וזאת תהיה הזדמנות לעשות את זה. גורמי ממשל אמרו לחוקר איאן ברנר שזה באמת מה שביידן מתכוון לעשות. יש לחץ בקונגרס לעשות את זה גם כן. צריך להזכיר שגם סגנית הנשיא, קמלה הריס, שבאה מקליפורניה, ריכוז גדול של יוצאי ארמניה בארצות הברית, גם היא לוחצת לעניין הזה. מה השתנה? מה שהשתנה במידה רבה זה שיש הנחה כיום בממשל שהיחסים עם טורקיה כל כך ראויים בלאו הכי, ויש כל כך הרבה סוגיות במחלוקת עם הטורקים, כולל ההחלטה האחרונה שלהם לפרוש מאמנת איסטנבול, שבשלב הזה זה כבר לא ישנה הרבה, ואפשר לעשות את מה שאמריקה רואה כדבר הנכון, ולהכיר בשואת הארמנים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לדוקטור גליה לינדנשטראוס.
שלום.
עמיתת מחקר בחירה במכון למחקר ביטחון לאומי, מומחית לטורקיה. אז נראה שמישהו בבית הלבן קיבל החלטה שאין עם מי לעבוד באנקרה.
באמת, כמו שנאמר פה קודם לכן, כל פעם לקראת האביב עולה הסוגיה הקרובה של הכרה בג'נוסייד הארמני, ומבחינת ביידן זה היה הבטחת בחירות שהוא יכיר, וטענה שלו שכדי שלא יקרו עוולות צריך להכיר באמת ההיסטורית. וכמו שגם נאמר, זה כבר היה הבטחה של אובמה, והייתה ציפייה גדולה שאובמה גם יעשה את זה ב-2015, שזה היה 100 שנה, הג'נוסייד הארמני, ואובמה לא עשה את זה, וגם בדיעבד היועצים שלו אמרו שזה היה טעות שהם לא עשו את זה.
למה הוא לא עשה את זה?
באמת כל פעם היה, הפחד היה באמת מהתגובה הטורקית, שהיא תגובה מאוד רגשית, ההכחשה היא מאוד עמוקה שם, בעצם לא רואים את זה, טוענים שזה מה שקורה במלחמות גדולות, שזה לא היה מכוון כנגד העם בכללותו, זאת אומרת, הארמנים נפגעו, אבל נפגעו כפרטים, וההכחשה הזאת היא באמת, זה משהו שהטורקים משקיעים מאמץ מאוד אקטיבי בלעשות, זה לא משהו שסתם קורה, אבל היוצאים שלו בא אמרו שזה הטעות, שזה הטעות, ושמה שאתה לא עושה בשנה הראשונה, לתפקיד כבר לא תעשה, ולכן באמת נראה שיש איזה מומנטום לגבי הכרה דווקא השנה.
בשוטף, ארצות הברית זקוקה לטורקיה בעיקר מול המעצמה הגדולה רוסיה, יש משמעות למקומה של טורקיה בתוך הברית הצפון אטלנטית, אבל נראה שבשנים האחרונות הסיפור הזה הולך ונשחק, כמובן שראינו את מחירת מערכת ההגנה S-400 לטורקיה, האם אנחנו עומדים בפני משבר עמוק עד כדי כך שנראה טורקיה אולי אפילו יוצאת מברית נאטו?
אז בעצם אנחנו כבר נמצאים במשבר הזה, אנחנו לא הולכים לקראתו, אלא אנחנו כבר כמה שנים בתוך משבר עמוק ביחסי טורקיה ארצות הברית, ציינת את ה-S400, שגם הוביל לזה שארצות הברית לא מוכרת לטורקיה את ה-F35, יש את הסוגיה הקורדית, התמיכה האמריקאית בקורדים בסוריה, שמבחינת הטורקים כמו תמיכה בארגון טרור, ועכשיו גם בטורקיה עומדים לסגור את ה... יש כוונות לסגור את המפלגה הפרו-קורדית במדינה, שהיא מפלגת האופוזיציה השנייה בגודלה. יש לנו משפט שהתחיל במאי בארצות הברית של נגד הלק בנק, שזה בנק בטורקיה שציע לאיראן בעקיפת הסנקציות נגדה, שזה גם סוגיה גדולה, כי אם יהיה כנסות על הבנק הזה, יהיה לזה השפעות מאוד שליליות על טורקיה. יש את סוגיית זכויות האדם, שממשל ביידן מאוד מדגיש, וכמובן גם בנושא הזה טורקיה כבר זה כמה שנים נמצאת בהידרדרות מבחינת כיבוד זכויות האדם, ודיברתם השבוע על היציאה של טורקיה מאמנת איסטנבול למניעה ומאבק באלימות כלפי נשים. אז כל הדברים האלה בעצם הם יוצרים משבר מאוד עמוק ביחסי טורקיה וארצות הברית. מצד שני, אתה מציין בצדק שטורקיה גם, המערב גם עדיין זקוק לטורקיה. אם אנחנו רואים את הידוק שיתוף הפעולה בין ארצות הברית ואירופה, אז חשוב לציין שטורקיה חשובה לאירופה גם מבחינת התלות הכלכלית בין טורקיה והאיחוד האירופי. הרבה גופים אירופאים מושקעים פיננסית בטורקיה, וגם מבחינת החשיבות של טורקיה לאיחוד במניעת מעבר פליטים לתחומה.
בואי נדבר רגע על ההשלכות, מה יקרה ביום שאחרי, אם אכן ארצות הברית מודיעה שהיא מכירה בשואת העם הארמני.
אז קרוב לוודאי שארדואן ישייך את זה לנרטיב שטורקיה התחזקה יותר למידה, ולכן גורמים חיצוניים מנסים להחליש אותה. ינסה להכניס את כל ההכרה בשואה הארמנית כמשהו שהוא חלק מקנוניה גדולה נגד טורקיה, נגדו אישית, מטרה להפיל אותו אישית, ונגד כמובן הכלכלה הטורקית שנמצאת כרגע במצב מאוד קשה לאור הנפילה החדה בערך של הלירה הטורקית.
ולצד הבריתות המדרדרות של טורקיה, אנחנו כן שומעים בחודשים האחרונים על ניסיונות לנקוט איזשהם צעדים, גם עם צעדים סמליים, לשיפור המצב גם במערכת היחסים מול ישראל, מול מצרים, מילים ריקות, או שיש כאן באמת איזה ניסיון של הטורקים שמבינים שהם נמצאים במצב קשה, לשנות אולי את מהלך הדברים, ולהגיע אולי בכל זאת להסדר, גם אם לא ברמה הבינלאומית, אז ברמה האזורית.
אז באמת, מיד אחרי שביידן נבחר בארצות הברית, היה איזשהו מהלך חדש של הרגעה מצד טורקיה, באמת לכל המדינות שאתה ציינת. אני הייתי אומר שזה מהלכים טקטיים, יש פה ניסיון הרגעה טקטי, ואני חושבת שבטווח הארוך יותר יש פה שחקנית שהיא במידה רבה יש לה כוונות רוויזיוניסטיות, כוונות לשינוי המצב הקיים, ולכן היא מאוד מאיימת מבחינת הרבה שחקנים במרחב, ואני כן צופה את המשך ההתנגשות, אם לא, אני מקווה שזה לא התנגשות בפועל, אבל זה בהחלט התנגשויות מולדויות והתנגשויות מבחינת רטוריקה מאוד חריפה של טורקיה כלפי מדינות אחרות.
דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי, מומחית לטורקיה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
איך נלחמים בטרור האסלאמי באירופה בעידן קורונה, והאם הוא והגורמים הלוחמים בו שינו את פניהם? כתבנו בפריז גדעון קוץ השתתף בכינוס בנושא הזה בהשתתפותם הנדירה של ראשי שירותי הביון והלוחמה בטרור במדינות האיחוד, והוא מדווח.
מהו מצב הטרור האסלאמי והמלחמה בו בעידן הקורונה? ארגון הלובי הפרו-ישראלי באירופה, אלנט, וצוות החשיבה של מכון מונטיין, ארגנו יום עיון בהשתתפות מומחים וחוקרים, כשהבולטים בהם היו הממונים על לוחמה זו שאינם מרבים להיחשף במדינות האיחוד האירופי. לורן נוניאז, מתאם המודיעין והמלחמה בטרור ויועצו של נשיא צרפת, הצביע על שינוי בדמותם ובצורת פעולתם של הטרוריסטים לעומת הפיגועים הגדולים של אמצע העשור השני של המאה. אם אז הם נשלחו על ידי ארגון המדינה האסלאמית או אל-קאידה בסוריה ובעיראק, היום אלה בדרך כלל מחבלים מבפנים שמקבלים מסרים מארגוני טרור ומחוברים אליהם פחות.
On reste aujourd'hui sur une menace de type essentiellement
מולם עבר מערך הלוחמה בטרור התמקצעות ממשית ונוצר שיתוף פעולה ברמה האירופית, אך גם עם שירותים מחוץ ליבשת כמו זה הישראלי. נוצרה מסגרת ארגונית משפטית למעקב אחרי עברת נשק, מימון ומאגר נתונים משותף של מחבלים פוטנציאליים. אבל הבעיה היא שהאינטרס הלאומי גובר על האינטרס האירופי, ולכל המידע הסודי מועבר בתוך המערכת. כמוקד האיום תפסו את מקום המזרח התיכון מדינות הבלקן למשל, שקלטו מחבלים רבים ואת מפעיליהם כמו זה שביצע את מתקפת הטרור בווינה, וגם טורקיה. סינן סלן, סגן נשיא שירות הביטחון הפנימי של גרמניה באבו, אומר שלמגפת הקורונה יש אולי היבט חיובי מבחינת עבודת שירותי הביון, משום שמטרות מובהקות של הטרור כמו כינוסים המוניים או קונצרטים אינן קיימות.
Social life have been significantly reduced for months. Consequently, many targets for terrorist attacks such as major events or concerts have become unavailable.
אבל הטרור האסלאמי ניצל את הגברת השימוש באינטרנט וברשתות החברתיות והמסרים עוברים שם. מוקד איום הטרור עבר לארגונים אסלאמיים קיצוניים מקומיים, כמו הסלפיסטים שהרחיבו את השפעתם ופעילותם. לגביו, הברקזיט לא היווה בעיה, ועמיתיו מ-MI5 ו-MI6 נשארו משפחה קרובה. ז'יל דה קרקוב, מתאם האיחוד האירופי ללוחמה בטרור, בוחן את התפתחות שחלה מבחינת השירותים, איסוף המידע, התחלקות בו עם השותפים והניתוח שלו. בתחום האיסוף יש כמובן ברכה במנגוננים המשותפים למדינות האיחוד. הבלמים הפוליטיים והחוקתיים שאוסרים על איסוף מטה-דטה ושימוש בו בשם הפגיעה בפרטיות, מהווים זאת סיוט עבור אנשי הביון. לעומת זאת, אין בעיה בחלוקת המידע, ואשר לניתוח הבעיה היא עודף המידע שרק שימוש בבינה המלאכותית יוכל לעזור להתגבר עליו. אבל הוא חושש שההתפתחות הטכנולוגית עוזרת לא רק לחוקרים, אלא גם לטרוריסטים. הכל נגיש יותר, אתה יכול לקנות רחפן ולכוון אותו בעזרת GPS להפיץ נגיפים באצטדיון עם 40,000 צופים.
You can buy a drone in a Fnac shop, then you use Galileo or GPS to geolocalize the place.
אבל המדינות משקיעות יותר בביטחון, מרגיע המתאם האירופי. כאן גדעון קוץ, מפריז.
השעה הבינלאומית, אנחנו נזכיר לכם באמת לצאת ולהצביע אם עדיין לא מימשתם את זכותכם הדמוקרטית. זהו הרגע לנצל את הזמן הזה. עכשיו עוד מוקדם מספיק להגיע לקלפיות ולהצביע וגם להשפיע. אנחנו מכאן לסוגיות הקורונה. עוד ועוד מנהיגים מנסים לשמש דוגמה לבני עמם ומתחסנים בימים האלה נגד COVID-19. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחסן היום בחיסון הרוסי ספוטניק וי. נשיא קוריאה הדרומית מון ג'אין התחסן הלילה בחיסון מתוצרת אסטרזניקה שעורר בשבועות האחרונים הרבה מאוד פרסומים סותרים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
אפילו לאחר פרסום התוצאות החיוביות של הניסוי הקליני בארצות הברית, שבו השתתפו יותר מ32,000 מתנדבים, היום פקפקו שם כמה מומחים בנכונות הפרסום הזה, וטענו שהאסטרזניקה השתמשה בנתונים ישנים. כך או אחרת, מנות חיסון של החברה הזאת לא יזרקו לפח, גם אם מדינות מסוימות לא ירצו להשתמש בהן.
We got a lot of questions about the AstraZeneca product, but there's a lot of confidence in it. All countries are going ahead with the vaccine very, very keen. In fact, as I alluded to in my earlier comments, the problem is not a lack of demand, it's quite the contrary. And I think if there are any countries that do have concerns or are not fully utilizing a vaccine...
יש הרבה שאלות סביב המוצר של אסטרזניקה, אך יש בו גם הרבה אמון. כל המדינות מתקדמות ומתחסנות בחיסון הזה, זאת האמת. וכפי שרמזתי בדבריי הקודמים, הבעיה היא לא היעדר הביקוש, אלא להפך. ואם יש מדינות שחוששות ואינן משתמשות באופן מלא בחיסון הזה, אנא העבירו את המנות למערך קובקס, כי יש לנו רשימה ארוכה של מדינות שמאוד מאוד חפצות להשתמש בחיסון אסטרזניקה, פשוט איננו מסוגלים לקבל מספיק מנות ממנו. כך תיאר את המצב סביב החיסון של אוקספורד, ברוס אלוורד, היועץ המיוחד לארגון הבריאות העולמי. ראש הארגון, טדרוס אדנום גבריסוס, טען מצדו שאי השוויון בחלוקת החיסונים בעולם הופך ליותר ויותר קיצוני.
The gap between the number of vaccines administered in rich countries and the number of vaccines administered through COVAX is growing every single day and becoming more grotesque every day. Countries that are now vaccinating younger, healthy people...
הפער בין מספר המנות שנותנים במדינות העשירות לבין מספר המנות שניתנות במסגרת המערך הבינלאומי COVAX גדל בכל יום, ובכל יום זה נהיה גרוטסקי יותר ויותר. המדינות שכעת מחסנות אנשים צעירים יותר ובריאים יותר שאינם בקבוצת סיכון גבוה, המדינות האלה עושות זאת במחיר חייהם של העובדים החיוניים, של אנשים מבוגרים ושל האנשים שבקבוצת הסיכון במדינות האחרות, הפציר ראש ארגון הבריאות העולמי. בעבר הוא כבר קרא לא אחת למדינות העשרות להתקדם עם התחסנות האוכלוסייה שבסיכון ולאפשר למדינות המתפתחות לעשות כך לפני שתחל התחסנות כלל האוכלוסייה. כמובן שהקריאה הזאת לא נשמעה, כי המדינות העשרות עושות מאמץ כביר להציל את הכלכלות שלהן שכבר נפגעו קשות במגפה. אגב, ברשת המסעדות קריספי קרים בארצות הברית יציעו מיום שני צ'ופר נחמד לאנשים שהתחסנו, סופגניה חינם בהצגת תעודת התחסנות.
If that's what it takes to get more people vaccinated, like if people are going to get vaccinated, I already was, but if people are going to get vaccinated to get a free donut, do it.
I mean, you know, that is the reward in staying alive, but the donut is just like a little pat on the back, just reinforces that.
אם זה עוזר להגביר את מספר האנשים המתחסנים, והאנשים התחסנו כדי לקבל סופגניה חינם, אז צריך לעשות זאת, אומרת אחת הלקוחות שכבר התחסנה. לקוח אחר סבור שהפרס האמיתי הוא להיות בחיים, והסופגניה היא עוד עידוד קטן לכך. יוזמה שיש להניח תצבור בקרוב תאוצה מסביב לעולם, כמובן כאשר המסעדות ייפתחו מחדש.
איך לא חשבו על העניין הזה של הסופגניה כאן אצלנו? היינו יכולים להיות כולנו מחוסנים כבר בסוף חודש דצמבר, טוב לא ממש, אבל... בכל זאת רעיון נחמד ששואב אולי גם קצת השראה ממה שנעשה אצלנו בכמה מתחנות מתן החיסון. אנחנו מכאן לפולין. האם סופר ועיתונאי פולני מפורסם ימצא עצמו נידון לשלוש שנות מאסר בפועל אחר שכינה את נשיא פולין אנג'י דודה טיפש על המקרה החדש שמעורר שוב סערה סביב חופש הביטוי בפולין? דיווחו של כתבנו בפולין ניסן צור.
חופש הדיבור בפולין שוב מעורר דאגה בקרב פעילי וארגוני זכויות אדם. יעקוב ז'ולצ'יק, סופר ועיתונאי פולני מפורסם, עלול לעמוד בפני עונש מאסר של 3 שנים בפועל, לאחר שכינה את נשיא פולין, אנג'י דודה, טיפש, בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו. בתאריך 7 בנובמבר, זמן קצר לאחר שנודע על ניצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ארצות הברית, צייץ נשיא פולין דודה ברכה לנשיא הנבחר, בה כתב, מזל טוב לג'ו ביידן על קמפיין נשיאותי מוצלח. בעודנו ממתינים למינוי על ידי חבר האלקטורים, פולין נחושה לשמור על השותפות האסטרטגית ברמה הגבוהה ביותר, ואף להפוך אותה לעברית איכותית וחזקה יותר. בעקבות הציוץ של דודה, פרסם הסופר והעיתונאי ז'ולצ'יק פוסט בחשבון הפייסבוק שלו, בו ציין כי הוא למד את הפוליטיקה האמריקאית בעניין רב, ולטענתו אין דבר כזה מינוי על ידי חבר האלקטורים. האישור של הנשיא ביידן הוא הליך פורמלי בלבד. את הפוסט שלו הוא חתם במילים, אנג'י דודה הוא טיפה. בעקבות הפוסט הזה זומן ז'ולצ'יק לחקירה בחשד להעלבת אחד מראשי המדינה. החוק בפולין קובע כי העלבת ראשי המדינה או הדת היא עבירה פלילית שעלולה לגרור עונש של 3 שנות מאסר בפועל. אלכסנדרה סקשיניאז', דוברת התביעה בוורשה, אמרה כי הוגש כתב אישום כנגד הסופר והעיתונאי הפולני המפורסם בגין העלבת הנשיא. כתב האישום הוגש בגין מעשה של העלבה בפומבי ברשתות החברתיות בתאריך 7 בנובמבר בשנה שעברה נגד נשיא הרפובליקה של פולין על ידי שימוש במונח המוכר בדרך כלל כמעליב. היא הוסיפה כי החשוד נחקר אך לא הודע בביצוע המעשה לכאורה והעניק הסברים ולפיהם ההצהרה מהווה הערכה ביקורתית למעשיו של הנשיא דודה. בפולין נציין יש 9 חוקים שונים הנוגעים בנושא העלבת אישי ציבור. דת או סמלי המדינה, כאשר כולם גוררים עונשי מאסר בפועל. בדוח של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה משנת 2017, שבחן את חוקי העלבה וההשמצה בקרב 57 מדינות, פולין רשמה את המספר הגבוה ביותר של חוקים כאלו, כולל חוק אחד המטיל עונש מאסר על מי שיעליב לא רק את דגל פולין, אלא גם את דגלן של מדינות זרות. ניסן צור, פולין.
השעה הבינלאומית, כן, יש לכם עוד כמה שעות להצביע ולהשפיע, אל תיתנו לאחרים לקבוע לכם מי יעמוד בראשות הממשלה, זו זכות והזדמנות שלכם לקבוע, נצלו אותה. אנחנו מכאן לניג'ר, 137 בני אדם נהרגו במתקפה בניג'ר ביום ראשון, 6 ימים קודם לכן נהרגו 66 בני אדם באותו אזור ממש, הממשלה בניג'ר הכריזה על 3 ימי אבל, מי עומד שם מאחורי מעשה הרצח? הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
ביום ראשון אחר הצהריים הגיעו חמושים לכמה כפרים במחוז טיליה בניג'ר. הם הגיעו לשם על אופנועים וירו בכל הכיוונים. הם גם גנבו צאן ובקר. ההתקפה ארכה זמן רב, ורק אמש פרסמו הרשויות את המספר הסופי של האנשים שמתו בהתקפה המשולבת הזאת. 137 בני אדם. ההתקפה הקשה ביותר באזור בחודשים האחרונים.
תנק תקרימינל. qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Je pense que aujourd'hui, c'est l'ensemble du peuple, une fois encore de plus, le peuple nigérien qui est endeuillé.
זאת פעולה נפשעת שיש לגנות במלוא הכוח. אני חושב שכיום זה שוב כל העם, כל העם הניג'רי שנמצא באבל. כך אמר אתמול אדם המתגורר במקום. אבל ההתקפה ביום ראשון לא הייתה אירוע מבודד. האזור הזה, אזור 3 הגבולות בין ניג'ר, מאלי ובורקינה פאסו, נחשב לאחד המסוכנים ביבשת האפריקנית. לפני שבוע מתו שם 66 אנשים בהתקפה שנערכה על שוק הומה. בסוף חודש פברואר נהרגו שם 7 חברי ועדת הבחירות בעת שהרכב שלהם עלה על מוקש. התקפה קשה אחרת נערכה שם בחודש ינואר. 10 אנשים נהרגו, ועוד ועוד. התוקפים הם תערובת של קבוצות ג'יהאדיסטיות וכנופיות עבריינים. ולפעמים פשוט אין הבדל בין שתי הקטגוריות האלה. גם מבחינת הארגונים האסלאמיסטיים, יש כאלה שקרובים יותר לאל-קאידה, אחרים שמקורבים לדאש. לאוכלוסייה המקומית, ההבחנות האלה כמובן לא משנות דבר. הסכנות שאיתן הן מתמודדים יום-יום שוברות אותן. האזור הזה של שלושת הגבולות הוכרז כאזור חירום עוד ב-2017, אבל ההתקפות כאמור ממשיכות. לניג'ר יש כעת ראש ממשלה חדש, מוחמד בזום. הביטחון האישי באזור שלושת הגבולות הוא כמובן האתגר הדחוף ביותר שאיתו עליו להתמודד כעת. כאן רינה בסיסט.
יום הבחירות בישראל מעורר שוב וביתר שאת סוגיה שימיה כימי המדינה, אם לאפשר לישראלים ששוהים או מתגוררים בחול להצביע בבחירות בישראל, ואם כן, למי בדיוק ואיך? אחרי 4 מערכות בחירות ושנת קורונה שעצרה גם את הביקורים בארץ, מתעוררת כעת יוזמה של כמה קבוצות וארגונים. גם אתה, יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס מעורב. היום נדבר איתך דווקא לא ככתבנו, אלא כמי שפעיל בעניין הזה וסבור, יגאל, שישראלים צריכים להצביע גם בחול. שלום לך.
שלום ערן, כן, חוק יסוד הכנסת, ערן, קובע בסעיף 5 כי כל אזרח ישראלי ב-18 שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת אם בית משפט לא שלל ממנו זכות זו על פי חוק. כלומר, מדובר בזכות יסוד שנקבעה בחוק יסוד של המדינה שגובר על כל חוק רגיל, ומסתבר שאנחנו ישראלים שחיים, תושבים, ואני חושב שבשיחה פרטית גם אמרתי לך, צריך לעשות את ההפרדה בין אנשים שנמצאים עשרות שנים בחול, והזיקה שלהם תלויה בספק, לבין אנשים כמונו שחיים תקופות ברילוקיישן, בלימודים, בטיולים, משלמים את כל מיסינו, אבל אחרי 73 שנה צריך להגיד זהו, עד כאן, לאפשר גם לנו להצביע, אחרי 4 פעמים שזה נמנע מאיתנו, כולל אלו שהיו מוכנים לשלם ולטוס לארץ ולא יכולים בגלל הקורונה.
אתה יודע, השנה הזאת היא באמת שנה ייחודית, מקרה מיוחד שבו קשה מאוד להיכנס לישראל, בכל זאת היו כאלה שנכנסו, אבל יש לא מעט בישראל כאלה שבאים ואומרים, אדוני, אם אתה רוצה להחליט האם הילד שלי יוצא למלחמה או לא יוצא למלחמה, אם אנחנו משלמים מיסים גבוהים או מיסים נמוכים, בוא תחיה בארץ, למה נסעת רחוק כל כך?
או שתהיה נפולת של נמושות, כמו שאמר יצחק רבין המנוח.
לא, אתה יודע, היום כבר לא מדברים בטרמינולוגיה הזאת, אלא יותר בטרמינולוגיה של ישראלים, מדינה עם בעיות מורכבות, סוגיות לא פשוטות.
אבל 45 שנה אחרי, זה עדיין חלק מהשיח הציבורי, שאולי לא משתמשים במילים האלה, אבל אתה בצורה עקיפה ומעודנת, אמרת, כן, מי אתה שתקבע לנו בישראל אם לצאת למלחמה או לא? לקחת את זה למקום שהרבה אנשים עושים. מרן, אני מודה, אתה לא היחיד שאומר את זה, והטענה
זה מקום שהוא אין דרך אחרת להגיד את זה, הוא חלק מהיום יום שלנו במדינת ישראל, העובדה שהולכים פה למלחמות אחת לשלוש, ארבע, חמש שנים, וגם נופלים חיילים, ומה לעשות, תנאי החיים שלנו, לא רק במלחמה, גם בשלום.
איראן יקירי, אני רוצה להציע פה פתרון, רצאה, רעיון, קודם כל יש פה מחשבה לבגץ, והנושא הזה עלה ביום עיון מיוחד שקיימה מחלקה לקשר עם ישראלים בתפוצות של ההסתדרות הציונית, ואני מאוד שמח שהחברים שם נרתמו לעניין הזה, וישראלים רבים באים ואומרים, רגע, אנחנו עושים להרחבת דעת, אנחנו עושים לביתנו, אנחנו מטיילים בעולם, אנשים שרואים את עצמם כישראלים, אם אני לא טוב להצביע, למה אתם גובים ממני את כל המיסים? מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, קופת חולים אני משלם, הזיקה שלי לארץ מעולם לא נגמרה.
יש לך הערכה בכמה ישראלים מדובר, שהם אכן ישראלים שקשורים לארץ בקשרי מיסים ו... בחיים חלקיים בארץ, כמה עשרות אלפים.
אתה יודע מה הכי מרגיז, ערן? שכרגע, ביום הזה, שאלפי קלפיות פתוחות ופועלות, וזה נורא יפה לראות את הדיווחים מהארץ, ואתה קודם עודדת לצאת ולהצביע, 100 נציגויות ישראליות בחול, שגרירויות, קונסוליות ב-100 מדינות, גם פועלות כרגע, גם שם יש קלפיות אך ורק בשביל אותם 4,000 שליחי מדינה. אני אומר, למה הקונסולית פה בלוס אנג'לס, שאמורה לטפל בי ובצרכים האישיים שלי, היא או בני משפחתה רשאים להצביע, ואני לא,
כיוון שהם שליחים של המדינה, הם שליחים של מדינת ישראל.
אנחנו משלמים מיסינו כחוק, ערן, למה לשלול מאיתנו זכות יסוד? תנו את זה, אתה יודע מה? אני מקבל חלק מהטענה הזאת. אני אומר בסדר, אנשים שנמצאים עשרות שנים בחול, והזיקה שלהם לארץ, לא משנה שבאים לשנורר כאן כל גוף, כל ארגון, כל קבוצה וכל מוסד ישראלי.
זה סיפור אחר.
תרומות. סיפור נפרד. נעזוב, אתה יודע מה? קיבלתי. אבל אנשים שנשמרת להם זיקת התושבות, והם לא ביצעו ניתוק תושבות, זה מושג, יש דבר כזה, אירן, שבו מערכות המיסים בארץ מתנתקות ממך. אני בדקתי קצת את הנושא. מדובר בכמה עשרות אלפי אנשים, תציבו איזשהו קו, תציינו איזה גבול, תשנו את החקיקה, היו יוזמות חקיקה לאורך כל השנים, ואני אגלה לך עוד סוד ביום הזה. כל מנהיגי המדינה, כן. כל ראשי המפלגה, הבטיחו, אף אחד לא קיים עד היום. הגיע הזמן לשנות.
יגאל רביד בלוס אנג'לס, תודה לך.
יום בחירות מוצלח.
אמן, אמן. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיק נדב רוזנצוויג, הטכנאית קרן בר, אני רן סיקורל. ברקע אתם כבר יכולים לשמוע את Think של ארטה פרנקלין. קרובי המשפחה של הזמרת מוחים נגד סדרה בהפקת National Geographic על סיפור חייה, בראש המוחים כמובן הנכדה שלה גרייס, והיא סבורה שלא נכון להפיק סדרה בלי לבצע תחקיר עם קרובי המשפחה. היא מספרת שבמהלך הפקת הסדרה המשפחה ניסתה ליצור קשר עם היוצרים באין ספור הזדמנויות, אבל בנשיונל ג'אוגרפיק לא התייחסו אליהם בכבוד רב מדי והודיעו למשפחה שהם לא יעבדו איתה. התוצאה עם הזהירה תהיה אין ספור אידיוקים על חייה של סבתי, והיא מפצירה, אנא, אל תצפו בסדרה הזאת. אז כך אומרת נכדתה גרייס, ואנחנו שוב נמליץ לכם ביום הזה לחשוב, ללכת ולהצביע. להתראות.